לכם שומר סף מספר 236, ולפני שאנחנו פונים לשיחה על אונרה עם פרופסור טליה איינהורן, אי אפשר שלא להעיר משהו על המבול, סליחה שאני משתמש במילה של החמאס, של שטיפת המוח התקשורתית. כשראש ממשלה בישראל עומד כנגד התביעה של חמאס וארצות הברית לפחות או יותר כניעה מוחלטת במלחמה הזאת, כשזה קורה התקשורת הישראלית יוצאת נגדו על זה שהוא מכשיל את הסכם החטופים. עכשיו, חצי מהציבור המוטרף הזה קונה את ההבל הזה, כאילו נתניהו לא אכפת מהחטופים, לא מוכן אפילו לשקול את הרעיון שיש נזק אסטרטגי בכניעה לדרישות החמאס גם לגבי החטופים, שעסקה שהיא כניעה רק תעודד חטיפות עתידיות, כל זה בכלל לא נכנס לדיון. הדיון הוא רק על ערלות ליבו של ראש הממשלה. אבל יש אנשים מאחורי הכותרות האלה והספינים האלה שיודעים בדיוק מה הם עושים, שלא מאמינים בספין של עצמם, שלא אכפת להם מהחטופים. אם היה אכפת להם מהחטופים, הם לא לוחצים על הממשלה שלהם, אלא מחזקים אותה. כמו שראינו, מרגע שמתחילים התקפה, החמאס פתאום מתחיל לגמגם. לא, לא, את זה הם לא יכניסו לדיון. הם יודעים מה הם עושים, הם רוצים כניעה. הם רוצים כניעה כדי שישראל תחלש, כדי שאמריקה תוכל לכפות עליהם עלינו מדינה פלסטינית. זה החלום שלהם. מזמן הם הבינו שהם לא ישכנעו את הישראלים ללכת שוב על מתווה אוסלו, וכל מה שנותר להם לעשות זה לנסות לעודד לחץ מבחוץ, כל מיני ארגוני זכויות אדם במרכאות, שהולכים ומעלילים עלילות על חיילי צהל, כדי לבודד את ישראל, והכי הם רוצים שארצות הברית, המבוגר האחראי, הוא זה שיכפה עלינו את מה שהם לא מצליחים לשכנע אותנו שצריך לעשות, ולכן הם מקמבנים פה את סיום המלחמה. וכל הדיבור על החטופים הוא ציניות מוסרית שאין כדוגמתה. ולכן אני אומר לכם, אנחנו מוכרחים כלי תקשורת עצמאיים, וזה מה שהג'ינגל הזה, שאולי כבר ראיתם אותו, יסביר לכם. אחד הדברים שהתבררו לנו ללא ספק בשנים האחרונות זה כמה חשוב שיהיו כלי תקשורת עצמאיים. זה מה שאנחנו מנסים לעשות באתר מידע ובפודקאסט שומר סף. אני מזמין אתכם לקחת חלק בתוכנית המנויים של שומר סף, שעולה משהו כמו מחיר של מסטיק אחד ביום. המחיר הזה יאפשר לנו לשמור על עצמאות מהרגולציה, מהמפרסמים, מכל דבר בעולם, ורק להביע את דעתנו. הקישור נמצא מתחת לסרטון. ובכן, מתחת לנגן יש לינק, ואתם יכולים לעשות את ההבדל, כמו שאומרים באנגלית. אנחנו חייבים כלי תקשורת עצמאיים, והבנו איך עושים את זה. תנו לנו שקל אחד ביום וניתן לכם כלי תקשורת עצמאי, שומר סף באתר מידע, ועל הברכה תבואו אם כך תעשו. ועכשיו נמצאת כאן חברתי משכבר, פרופסור טליה איינהורן. שלום טליה.
שלום, גדי.
את חברה קבועה באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי, רוב האנשים שהם לא משפטנים, וגם אני לא ידענו כל כך מה זה, אבל יש מעט מאוד כאלה בעולם, זאת אומרת רק בכירי הבכירים בחקר המשפט מגיעים למעמד הזה, יש רק 120 חברים, תרשי לי לציין את הדבר הזה, באוזני מאזינינו וצופינו, ואנחנו התכנסנו היום לדבר על אונרה, סוכנות של האום, לכאורה סוכנות שתפקידה לספק עבודה ורווחה לפליטים פלסטינים, הוקמה קצת אחרי מלחמת השחרור של ישראל, מה שהם קוראים הנכבה, וזה הקבוצה היחידה שמטופלת על ידי סוכנות מיוחדת. שאר הפליטים בעולם, יש לאום, היה נציב פליטים נדמה לי, עכשיו יש סוכנות פליטים שמטפלת בכל הפליטים בעולם. למה הקימו את הסוכנות הזאת?
באמת אתה צודק שזה הפליטים הפלסטינים קיבלו יחס מיוחד מכל פליטי העולם, ואני אף פעם לא חקרתי איך זה קרה בהיסטוריה, אבל אם מסתכלים על זה ורואים מה שקרה, אז קשה להתחמק מההרגשה שהסוכנות הזאת הוקמה בעצם כדרך עקיפה לבטל את קיומה של מדינת ישראל.
אכן, מבחינה היסטורית יש ספר נגיש, קריא, נהדר, בהיר, של דוקטור עדי שוורץ ודוקטור עינת וילף, שנקרא מלחמת זכות השיבה, ובו מתואר איך מדינות ערב הקימו את הסוכנות הזאת כדי להפוך את הפליטים לכלי ניגוח מתמיד כנגד ישראל. אגב, ההגדרה של פליטים, על פי אמנת הפליטים, תכף תתקני אותי אם אני לא מדייק, אבל פליטות זה מצב שאינו עובר בירושה, זה מצב שמתבטל ברגע שאתה מתיישב ישיבת קבע, וברגע שיש לך פספורט ואזרחות של מדינת אחרת, ורק הפלסטינים הם גם פליטים לנצח, גם הם מעבירים את זה בירושה, וגם הם הקבוצה היחידה של פליטים, פליטים במרכאות שמתרבה. אז עכשיו אונר"א תקועה כעצם בגרוננו, וכל פעם המשרד הביטחוני אומר, תעזבו, בואו לא נטלטל את זה, כי בכל זאת הם שומרים על יציבות, הם מספקים עבודה, הם עוזרים. אני מבין שאת לא אוהדת של הגישה הזאת.
צריך לומר שבנימין נתניהו ב-2017 כבר הודיע שהגיע הזמן להפסיק את הסוכנות הזאת, וזה היה מנוגד באמת לעמדה של מערכת הביטחון בישראל משנים. וגם היום כשאני פוגשת אנשים במערכת הביטחון אומרים לי, לא, לא, אם אנחנו נבטל את אונר"א, כל הפליטים יהיו עלינו, אבל זאת טעות גמורה. אולי אני אומר מילה על זה. כי
בבקשה.
דרך אגב זה לא מדינות ערב שהקימו, זה ארגון האומות המאוחדות שהקים את הגוף הזה שנקרא אונר"א, זה
כן,
גוף של
בלחצן של
האומות
מדינות.
המאוחדות, נכון, ולחצן, אתה צודק לחלוטין. אבל תראה, כשבאו לכתוב את אמנת הפליטים ב-1951, יש לה סעיף מיוחד, 1D, שבו נאמר במפורש שככל שיש לקבוצה של פליטים ארגון אחר שדואג להם, הם מוחרגים מאמנת הפליטים. אבל יש לזה המשך, לאותו הסעיף, שאם מכל סיבה שהיא אותו ארגון יחדל להתקיים, הם חוזרים לתוך אמנת הפליטים. ולכן זה ישנה את כל התמונה. אין שום סיבה בעולם לקיים את הגוף הזה. ואני אומר עוד דבר אחד, בהגדרה של הפליטים הפלסטינים יש עוד תרגיל. קבעו שמי שהיה שנתיים בארץ ישראל לפני מלחמת העצמאות, הוא כבר ועזב את ביתו, אפילו את עבודתו, אפילו אם ביתו לא היה, הוא נחשב פליט, הוא ובדיוק כמו
עכשיו פליט
שאמרת,
פלסטיני, כן.
פליט פלסטיני, כן, הוא, בניו, בני בניו, ולא משנה איפה הם התיישבו בעולם, כולם. לכן הקבוצה הזו גדלה מ-600,000 לאחר מלחמת העצמאות עד היום 5,900,000. עכשיו, בהתחלה הם
לפי,
היו
צריך להעיר משהו על המספרים האלה. ראשית, המספרים, אנחנו לא יודעים מספרים מדויקים, הערכה של בני מוריס במחקרו לידתה של בעיית הפליטים היא בערך 700,000, זאת הייתה הערכה נדמה לי של משרד החוץ הבריטי, אז את משתמשת במספר 600,000.
אפילו להפך, אם אתה תקרא אצל שמואל כץ, אתה תראה שם, או אצל ג'ון פיטרס, אתה תראה שם מספרים אפילו קטנים מ-600,000, אולי הם מדברים אפילו על מחצית. האמת שלא יודעים בדיוק, מפני שלאונר"א אפילו אז היה כדאי לנפח את המספרים כדי שהם יקבלו יותר כסף.
נכון.
ולכן הכריזו גם על אנשים שבכלל לא היו פליטים, או אנשים שרק עבדו בארץ ישראל אבל לא גרו בה, הם כולם נכנסו תחת המסגרת הזאת.
ועכשיו הטענה של 5.9 מיליון זה גם על סמך מספרים מנופחים של הלמ"ס הפלסטיני וכדומה, נכון?
תראה, קשה באמת לעקוב אחרי זה, אבל מה שברור זה שאין ספק שהם מתרבים בכל מקום, כי זה אי אפשר. אבל מה, אם הם יחזרו לאמנת הפליטים, הדבר הראשון שצריך יהיה לעשות הוא מפקד, שמעולם לא עשו. אגב, ליורם אטינגר יש מספרים מעניינים מאוד לגבי מספר האנשים שבאמת נמצאים ביהודה ושומרון ועזה. כדאי לקרוא למי שתחפשו יורם אטינגר, דמוגרפיה, ואתם תראו תמונה שונה לגמרי. הבעיה היא שלא עושים מפקד, ואנחנו חיים באמת ממספרים שאומרים. אבל אין ספק שאם אתה מסתכל דרך המשקפת של אמנת הפליטים, המספר הזה גדל וגדל וגדל.
אבל אמנת הפליטים אוחזת בהגדרה אחרת של פליטים.
נכון.
לכן, מה יקרה למספר הזה מרגע ש... לדעתך, מרגע שסוכנות הפליטים של האו"ם תעשה
אז
מפקד?
נגמר הסיפור. כלומר, מי שיושב היום בלבנון, בסוריה וכן הלאה, תושבות קבע, בוודאי שכל, הרי היום אין למעשה כמעט פליטי 48. אין, זה כמעט לא קיים. כלומר, כל הבנים, עכשיו יותר מזה, צריך יהיה לחזור להגדרה המקורית. ומה ההגדרה המקורית? זה אדם שהוא עצמו ברח ממקום בגלל רדיפות. הוא עצמו, לא בניו, לא בני בניו וכן הלאה. ואם הוא מצא עבודה והשתקע במקום אחר, אז גם הוא מאבד את המעמד הזה ונגמר הסיפור. כלומר, המספרים השתנו לחלוטין אם הם יחזרו לאמנת הפליטים. זה עוד סיבה.
אבל האם את אומרת משהו על הצד הפורמלי? זאת אומרת, הטענה של מערכת הביטחון שלא יהיה מי שיטפל בהם מופרכת מפני שעל פי האמנה הם יעברו לטיפול סוכנות הפליטים של האו"ם, אבל מערכת הביטחון אולי אומרת דבר אחר, היא אומרת, יהיה פה בלג, יש לה, אז לא חשוב הגדרות הפליטים, יש לנו פה מישהו שמטפל בתחזוקה שוטפת של בתי ספר, בתי חולים, שירותים חברתיים, ואם אנחנו נסיר את הגורם הזה, אז יהיה בלגן או גרוע מיותר, זה ייפול לידי חמאס.
יש עוד אופציה אחת, מפני שכל פליטי העולם, מדינות חייבות לקלוט אותם. אלה הפליטים היחידים שמכיוון שאמנת הפליטים לא חלה עליהם, אף אחד לא חייב לקלוט אותם. כלומר, הם יושבים במחנות פליטים בכל מקום שהם נמצאים בו. לסוכנות הפליטים של ארגון האומות המאוחדות יש תפקיד. בהגדרה היא חייבת לדאוג ליישב ולטפל ולפתור את בעיית הפליטים.
אבל הם לא
אונדס
פליטים.
להפך. לא.
אז מה שיקרה,
אז כן.
אני מתאר, אפשר לתאר את זה באופן קפקאי כזה. נוציא אותם, נפרק את אונר"א, הם יעברו לטיפול סוכנות הפליטים. סוכנות הפליטים של האו"ם תעשה מפקד, תגלה שכמעט אין פליטים, תגיד, אנחנו לא מטפלים בהם בכלל, תעזבו
לא,
אותנו מהם.
אין. מי שפליט יטופל.
אבל הוא לא פליט. יש 5.9 מיליון פליטים בספירה של אונר"א, נגיד שמתוכם יש 300,000 פליטים אמיתיים, מה יקרה לחמישה מיליון נקודה וחצי כמעט?
חלק גדול מהם בכלל מפוזר בכל מיני מקומות אחרים, הם מלכתחילה לא בעיה שלנו. הרי צריך להסתכל במספרים שהם בעיה שלנו, כביכול, שהם לא בעיה שלנו. עכשיו, גם את אלה, למשל, יושבים אנשים, אומרים, אנחנו רוצים לצאת מכאן, אנחנו רוצים לצאת לאירופה, אנחנו רוצים. חמאס מחזיק אותם, ואונר"א היא חלק מחמאס, צריך לומר את זה. תחת המטה הכללי של אונר"א נחפרו מנהרות של חמאס. תחת בתי הספר שלהם שימשו למחסנים לנשק. החינוך שהם נותנים הוא אסון. עכשיו, יותר מזה, הסוכנות הפליטים לא מעסיקה בשום מקום את האנשים שנחשבים פליטים כמי שצריך לסייע לפתור את הבעיה, כי ברגע שאתה מעסיק אותם, יש להם אינטרס להיות עסוקים בזה לנצח. לעומת כן, אונר"א היא... כל העובדים שלה, חוץ מ-200 עובדים שהם בינלאומיים, עשרות אלפי העובדים שלה הם מקומיים, והם רוצים להמשיך לקיים את עבודתם. כלומר, אונר"א למעשה קיימת כדי להנציח את בעיית הפליטים. לא תהיה אונר"א, אי אפשר יהיה יותר להנציח את הבעיה הזאת. יצטרכו לפתור אותה. עכשיו, יש הרבה פתרונות.
יצטרכו זה מי?
אני אתן לך דוגמה, למשל, הנשיא טראמפ, בשעתו, הודיע לגנרל אסיסי שהוא חייב להקים עיר מהצד השני, מהצד המצרי, והוא הקים אותה אגב, והיא עומדת עד היום ריקה. הרפה מהצד השני, רפיח מהצד השני, מחכה לפליטים שיגיעו, אבל מה, זה ביידן, וביידן לא אומר איך הוא היה קורא לו לאסיסי, הדיקטטור החביב שלי. אז כשאין לחץ אמריקאי, הכל נראה אחרת. זה נכון, תראה. עכשיו, מדינות אירופה, הרי
זה
יש
מדהים שביידן,
מדינות...
שפרץ את הגבול של ארצות הברית, שומר את הגבול הדרומי של ארצות הברית, שומר את הגבול הדרומי של עזה. היה מאמר ממש עכשיו בוול סטריט ג'ורנל של המערכת, מאמר המערכת, שאמר הטעות הגדולה של ביידן במלחמה הזאת הייתה שהוא לא פתח את הגבול והכריח את הסיסי לקבל פליטים מעזה. מה שעושה משטר ביידן זה מכריח פליטים להישאר תקועים בתוך אזור לוחמה.
יותר מזה, יש גם מדינות באירופה שאמרו שישמחו לקבל אותם, ואני משוכנעת שהם ישמחו לצאת. הבעיה היא שכל עוד חמאס שולט, הוא מחזיק את האזרחים כמגן אנושי. אגב, אותו דבר הרשות הפלסטינית.
אבל את חושבת שאירופה באמת תשמח לקבל אותם? אירופה עכשיו מתענה בזה שהיא קיבלה יותר מדי פליטים מוסלמים. אולי החברה הפתוחה של ג'ורג' סורוס, ששמו בעצם שורוש, היא תשמח
כן.
לקבל אותם. אולי האליטה הגלובליסטית תשמח לקבל אותם, אבל הציבור יתמרמר מאוד. האם אנחנו רוצים שישראל תהיה זאת שמעמיסה עוד מוסלמים על בירות
תראה,
אירופה?
ראיתי היום את רשימת הערים באנגליה שבראשן עומדים כיום מוסלמים ממש איסלאמיסטים, וראיתי ראיונות איתם. הם ישמחו מאוד לקבל עוד אורחים, זה בטוח. עכשיו, יש גם נוספים. תראה, אירופה עדיין מתחלקת בין המדינות שהן מתעקשות על הפרוגרסיביות, על ההכלה, על הקבלה וכן הלאה. אתה גם רואה את זה ביחס לישראל. אז הן בוודאי, בלגיה, יכול להיות שאנגליה, מה? נחיה ונראה, אתה יודע, אבל אם היו מאפשרים לצאת, היו יוצאים, זה בטוח.
אז
מצרים מרוויחה הון תועפות, היא גובה עשרות אלפי דולרים מכל אחד שמצליח לצאת דרך המנהרות שם.
כן, אבל אפשר להבין למה סיסי לא רוצה אותם. הוא הרי האחים המוסלמים, זה מה שמסכן את שלטונו. הוא בטח לא רוצה, תראי, הפלסטינים, לא אומרים דברים כאלה באקדמיה, כן, זה כמובן לא פוליטיקלי קורקט, אבל הפלסטינים בכל מקום שהם מגיעים, הם גורם חתרני שמערער את הריבונות. המלך
תראה,
חוסיין נתקל בדבר הזה בשנות ה-60 עד שבשנת 70, בספטמבר השחור, מה
ישראל,
שמכונה, הוא החליט שהגיעו מים עד נפש. למה הוא החליט
בזכות
שהגיעו מים?
ישראל,
בזכות
ישראל
ישראל.
ניצחה אותו.
אבל למה הגיעו מים עד נפש? הגיעו מים עד נפש מפני שהם הסתובבו לו שם חמושים,
נכון.
ואתה מתאר לעצמך איך זה באמת נראה, הם משתלטים על שכונות. ואז השוטר תנועה, הריבונות של המדינה מתפוררת, כי השוטר תנועה עוצר מרצדס של הפתח, יוצאים ארבעה עם קלאצ'ים, אומרים לו הוא טוס מפה, והוא טס. אז
ועוד לא עשו פיק
המלך
בלבנון.
חוסיין פתר את הבעיה הזאת בשיטות ערביות. הוא פשוט הפציץ את מחנות הפליטים וגרם לאנשים לברוח. ברחו דרך סוריה
לבנון.
ללבנון, ערערו את ה...
ובלבנון.
הרסו את המדינה הלבנונית. את תוניס לא הם הרסו באופן ספציפי, כי לא היו שם מספיק, אבל אנחנו יודעים מה קרה בכל מקום אחר. אז
תראה, אמר מי שאמר שהם לא בני המדבר, הם אבות המדבר. לכל מקום שמגיעים הם מייצרים שם מדבר. אבל בכל אופן, תראה, בעצם זה שהמספר יהיה המספר האמיתי, it will be manageable, זה עולם אחר לגמרי.
אבל מה,
כאשר מספר
כן,
מסוים,
אבל השאלה,
כאשר
סליחה שאני
מסיימים
קוטע
את
אותך,
זה, כן.
כן, סליחה. אני אומר, השאלה היא מה האוכלוסייה של יהודה ושומרון והאוכלוסייה של עזה לא תיעלם אם אנחנו נשנה את הגדרתה.
אני לא מצפה שהיא תיעלם, אבל מה שצריך להיות, לפחות עד להביא לימות המשיח, זה שליטה ביטחונית מלאה של ישראל בכל השטח והתיישבות בכל השטח, גם ברצועת עזה וגם ביהודה ושומרון, מפני שזו, אחרת לא יהיו לנו חיים כאן. אנחנו חייבים להבין את זה. אם אנחנו חפצי חיים, אנחנו חייבים להיות בשטח עכשיו. אז אומרים, אוי, יש אבל מיליונים של פליטים וכן הלאה. לא, נגמר, ייגמר הסיפור של המיליונים של פליטים. זה דבר אחד. כי הרי אחת הבעיות באונר"א זה גם התביעה של זכות השיבה. איך אמרה לי מכרה שהייתה בלבנון, לא יהודייה ולא זה, אבל היא הייתה בלבנון, והיא פוגשת ילד פלסטיני ושואלת אותו, מאיפה אתה? אומר לה, אני מיפו. היא אומרת לו, מה אתה מיפו? אתה נולדת פה, איזה יפו, מה יפו? כן, אני מיפו. העניין הזה של זכות השיבה, זה גם הם עצמם אומרים את זה, גם מנהיגי הפתח אומרים את זה. זכות השיבה זה הלב של העניין של אונר"א. תבטל את אונר"א, הלכה זכות השיבה. אין דבר כזה, גם אין זכות כזאת במשפט הבינלאומי, אבל ככל, אתה רואה את כל העולם, from the river to the sea, make Palestine free, צריך לעצור את הדבר הזה, והדרך היחידה היא, מה לעשות? בהשתלטות על כל השטח, ולא לוותר ולשכוח מהרעיון של פתרון שתי המדינות. ואז אתה יודע, חיינו פה גם לפני, בין מלחמת ששת הימים לבין אוסלו, הצרות התחילו באוסלו, הסיפור הזה. עד אוסלו, מה היה לנו? היה לנו אינתיפאדה ראשונה, קצת אבנים, סכין, אני יודעת, נהגו לומר אז הסכין הוא המסר, זה אגב נשמע טוב ביידיש, כי מסר זה סכין. אז הסכין הוא המסר, זה אינתיפאדה, כן, אבל זה לא מה שיש לנו היום. ואין מה לדבר שההתנתקות מעזה, אמרו לנו, עזה תהיה סינגפור, נו. אז בוא, מה נהיה לנו?
ומה את אומרת לאנשי שמאל ציוני שאומרים, אנחנו, אם אנחנו נטבע בתוך דו-לאומיות, לא נוכל להיחלץ מזה, ובסוף נצטרך להיות פה או שלטון דמוי אפרטהייד, או שנאלץ לוותר על אופייה היהודי של המדינה ולתת זכות הצבעה בערך מספר דומה של ערבים לזה שיש יהודים?
טוב, קודם כל אנחנו לא שם, אין מספר דומה של ערבים כמו של יהודים, אין אפילו היום, בוודאי שלא יהיה אחרי שיהיה מפקד. אבל אני מסכימה איתך, בעיה לא פשוטה. משום כך ישראל לא הכילה את הדין שלה בכל מקום, זה נכון. אבל מה לעשות כאשר מישהו נלחם בך? אגב, צריך להבין, כל הרעיון של המדינה היא מדינת הלאום, כן, היום כבר יש להם בעיות כאלה גם באירופה, נראה אותם מתמודדים, אתה יודע, עד שיבוא התור שלנו. אבל בישראל, בכל המזרח התיכון, אין למעשה עם לבנוני, אין עם סורי, אין עם עיראקי, אין עם ירדני, שם שולטת קבוצה קטנה של בדואים על בעצם פלסטינים. רוב האוכלוסייה של ירדן היא פלסטינית.
אז יש עם פלסטיני?
מה?
אז יש עם פלסטיני?
לא, זה גם כן, אם אתה מסתכל כל המבנה הוא מבנה שבטי. במה מתבטא את העובדה שזה מבנה? למה אין עם סורי? למה אין עם לבנוני? תשאל את עצמך. אין מפני שזה מבנה שבטי. אלה לא יכולים להתחתן עם אלה. אלה זה המשפחה הזאת ואלה המשפחה הזאת. לכן, אחד הרעיונות, תראה, יש כל מיני רעיונות איך להתמודד. למשל, שלטון מקומי, המדינות הערביות היחידות שהן באמת הן לא failed state, כלומר הן לא מדינות כושלות, אלא למשל האמירויות. למה? כי זה שבט אחד, ראש השבט דואג לשבט שלו. זה לא המצב, תראה מה שקורה בסוריה, מלחמת אזרחים, מה שקורה בלבנון, זה לא רק הם שמביאים את המדבר, הפלסטינים, זה גם כל בני הדודים למיניהם, שהם באמת לא מסתדרים, אתה רואה את מה שקורה בכל המזרח התיכון? עכשיו, אתה לא יכול במצב כזה לומר, אנחנו נייצר את העם הישראלי מכל מה שיש. זה יהיה באמת הסוף של המדינה, אז מה אתה עושה?
זאת אומרת, ממה שיש, גם יהודים, גם ערבים.
כן, ודאי. כן, דרך אגב, רק הסתכלתי פעם, קראתי כמה פעם בעיון את ההסכמות ג'נבה, מה שנקרא, שזה הכי קרוב שאפשר היה להגיע למשהו. אז אין שם בכלל מדינה יהודית. כתוב אמנם במבוא של העם היהודי מגיעה הגדרה עצמית, אבל איך אמר אחד המשתתפים הפלסטינים, למה לא בקנדה? מה פתאום בארץ ישראל? בארץ ישראל לא מגיע כלום.
לכן כשנחשפו המסמכים של לשכתו של סאיב עריקאת, אחד מגדולי הנוכלים במשא ומתן הפלסטיני, אז הייתה שם הנחיה לצוותים תמיד להגיד שתי מדינות חיות זו לצד זו בשלום, ולא להגיד שתי מדינות לשני עמים, כדי לא להכיר בזה שיש עם יהודי, למה? כי הם לא מוכנים לוותר על זכות השיבה. וזה מה שאלכס יעקובסון קרא פעם בהומור, הם מאמינים בפתרון שתי המדינות לשני עמים בממוצע. אחד וחצי להם וחצי לנו.
עכשיו, יותר מזה אפילו, הרי אם אתה מסתכל, תקרא את אמנת אש"ף. מה אומרת אמנת אש"ף? שכל השטח של ארץ ישראל שייך לאומה הערבית הגדולה, כל השטח, ושהמאבק המזוין זאת הדרך, המאבק הוא הדרך לכבוש אותה, ושהג'יהאד הוא חובה אישית שמוטלת על כל פלסטיני. עכשיו, מצד שני, יש לך החמאס. החמאס אומר, זה הכל בכלל אדמת וואק מוסלמית, ועדיין החובה של כל אחד אישית היא לרצוח אותנו. אז במצב כזה אי אפשר לבוא ולומר זאת מדינת אפרטהייד. אם אתם רוצים לחיות בשלום, אהלן וסהלן. אבל כל עוד אתם מתעקשים שמגיעה לכם מדינה משלכם בתוך השטח הזה, זה בלתי אפשרי.
את יודעת,
כל
טליה,
עוד
אני לא, אני עכשיו אפילו כשאת אומרת, אם אתם רוצים לחיות בשלום, אז אהלן וסהלן, אני לא יכול לדמיין את זה, ולא בגלל שאני מסתכל על מחבלי הנוח'בה בלבד, אלא כי אני שואל את עצמי, איך אנחנו, נגיד שהם אומרים את זה, למה שנאמין להם? למה שנאמין להם כשאתה מבין ש... הסכמי אוסלו היו מעשי מרמה, למה להאמין להם כשהם מאמינים שמותר לרמות את הכופרים, למה להאמין להם אם הם אומרים זכרו את חודייביה? אנחנו, אם היה להם יכולת להתאפק מטרור במשך 20 שנה, הם היו מחסלים אותנו. הייתה להם מדינת טרור ענקית ממש מעל תל אביב. מזלנו שהם פשוט
אני
לא
לא
הצליחו להתאפק.
מדברת על מילים, אני מדברת על מעשים. תתחילו לחנך לשלום, תתחילו להכיר בזה שירושלים היא עיר הקודש ליהודים, שהר הבית הוא מקום תפילה ליהודים, תכבדו אותנו כמו שאנחנו מאפשרים לכם. הרי המצב הוא לגמרי לא מאוזן, אין שום דבר. תבואו, זה הכל צריך להיעשות במעשים. כלומר, צריך שורה של דברים, זה לא רק מילים, וצריך לאורך שנים לראות שגדל כאן דור שהוא כולו דור ששוחר שלום. אתה יודע, זה אפשר לקרוא את ספר ישעיהו, את אחרית הימים, ולראות, הגענו לשם, השבח לאל, ואז בבקשה, אהלן וסהלן, על זה אני מדברת. אני לא מדברת על זה שיחתמו לנו על חתיכת נייר ויגידו, הנה אנחנו, תראה, כשמדינות מזרח אירופה רצו להצטרף ל... קהילייה האירופית, אז זה היה קהילייה האירופית. אז אמרו להם, בקהילייה האירופית, תראו, אנחנו יכולים לעשות איתכם הסכמים וזה, אבל שיטת המשפט שלכם היא לא כמו ה-key communitaire, מה שיש לנו, זה לא אותו דבר. אמרו, אין בעיה, הלכו לפרלמנטים שלהם, וכולם העבירו את החקיקה האירופית, חוקקו אותה נהדר, ובאו חזרה לאירופאים, ואמרו, הנה, עשינו, תראו, הפרלמנט חוקק. אז הם שלחו להם חזרה ספר עם מאות, אם לא למעלה מכך עמודים, שעל כל נקודה, כמה אנשים יש להם כדי לאכוף את זה, איזה מנגנונים הם הקימו, מה הם יעשו, איך הם חושבים שהם יכילו את כל החקיקה היפה הזאת וכן הלאה. והם לא קיבלו אותם עד שהם לא תקנו את כל המערכת שלהם. וזאת הנקודה. השאלה היא לא אם אתה כותב בזה, השאלה היא איך אתה מתנהל. אז כשיגיע המשיח ואחרית הימים וכן הלאה, אין שום בעיה, יכול להיות. אבל בינתיים, תראה, גיא בכור אומר את זה יפה, שהם ייתנו שטחים ואנחנו ניתן שלום, הרי המדינות ערב לא חסר להן שטח, זה לנו חסר שטח. שייתנו שטחים, אפשר להקים מפעלים נהדרים משותפים, אפשר לעשות המון דברים, אזורי תעשייה. הרי על רצועת עזה, כשהתנתקנו, לפני ההתנתקות, היה שם אזור תעשייה שבו היו, חצי המפעלים היו פלסטינים, חצי המפעלים בבעלות יהודית, וזה עבד נהדר. ברגע שיצאנו, הם לקחו ופרקו כל צינור ולא נשאר מזה כלום. ככה, מיד. החממות, לא נשאר מהם כלום. השארנו מאחור דברים. לא.
כן,
אז...
מפני שחלק מהאתוס של זכות השיבה במרכאות, זה לא זכות וזה כבר גם לא שיבה,
נכון.
חלק מהאתוס הזה הוא לא לעשות מאז הבית. כי אם אתה מלמד את האוכלוסייה,
נכון.
הבית שלכם זה במג'דל, זה מעבר לגבול. זה בירושלים, זה בתל אביב. אז
נכון.
אתה צריך בשביל לתחזק את האתוס הזה, לדאוג שמושבת הפליטים העזתית לא תהפוך מסבירת פנים, שזה אולי אגב יתרון לישראל, כי ישראל, אם היא לא תספק עבודה, נתחיל מזה,
נכון.
בזה תעודד הגירה.
נכון.
טליה, אז איך בפועל אפשר לפרק את אונר"א?
פשוט מאוד, פשוט מאוד. קודם כל, להפסיק להעביר להם כספים. דבר, הרי יש מדינות שבכלל אסור להן להעביר כסף, אז מה הן עושות? מעבירים דרך הבנקים הישראלים, ומשרד האוצר שלנו נותן ערבות לבנקים שאם הם יתבעו על כך שהם מעבירים כספים לארגוני טרור, טרוריסטים, אז אנחנו נשפה את הבנקים. עכשיו, אמר בצלאל סמוטריץ', שר האוצר שלנו, אמר לפני שבוע, הגיע הזמן שישראל תודיע שאין יותר הערבות הזאת. ואז חלק מהבעיה נפתר. הרי אנחנו עצמנו מממנים גדולים של כל הדבר הזה, ותחשוב, הרשות הפלסטינית עצמה עושה pay to slay. כלומר, היא
כן.
משלמת כדי לרוצחים של בנינו. זה, איפה נשמעו בנים כאלה? מי
נזכיר
יקח אולי
בהזדמנות זו,
דבר כזה?
נזכיר
כן.
בהזדמנות זו את ספרה של ליטל שמש, כמה שווה
גם.
יהודי מת, ששם ממש יש טבלה, יש טבלה, ואתם יכולים לראות,
נכון.
היא דרך המשתנה הביניים של גודל המאסר שאתה מקבל, כך גודל התשלום של הרשות הפלסטינית. זאת אומרת, כמה שאתה גורם יותר נזק ליהודים, ככה הפרנסה שלך, של המשפחה שלך, תשתפר. ולא פעם ולא פעמיים הפלסטינים אמרו, לא משנה, כולל מחמוד עבאס, אמרו,
נכון.
אם אתם תקצצו לנו את כל, לקהילה הבינלאומית, אם תקצצו לנו את כל כספי הסיוע, את האגורה האחרונה, אנחנו ניתן לשהידים ולאסירים הביטחוניים, כי הם הכוכבים בשמיים הפלסטינים. ככה
כן,
מחלצים את
ודרך
זה.
אגב, אם זה ערבי ישראלי, אז הוא עוד מקבל כפל כפליים. זה הטופ של הטופ של הטופ, שאם זה ערבי ישראלי שביצע רצח, אז הוא בכלל בראש הטבלה. אבל גם אני לא סומכת על מחמוד עבאס שהוא ייתן את האגורה האחרונה, מפני שאנחנו יודעים היטב שהרשות הפלסטינית וגם חמאס חומסים את הכספים. הם לעצמם לוקחים בלי סוף, הם לא דואגים לציבור שלהם. הציבור שלהם הוא הנטל למעשה. עכשיו צריך גם לעודד את אומות העולם, לומר להם, היי, אתם תורמים לגוף שהוא רצחני. אז לאחרונה אמרו, כן, בדקנו, אבל זה לא נכון. הם לא באמת משתתפים, אבל לנו יש הוכחות שהם משתתפים. אז אפשר להמשיך לעצום עיניים. הרי היו אנשי אונר"א שהשתתפו באופן פעיל ברציחות, בשמירה על חטופים, בהחזקת חטופים, שמירה, בהחזקת חטופים שלנו וכן הלאה. בתי הספר, מה זה נעשה מתחת לאף שלהם, המטה של אונר"א ששימש למעשה מחסן חומרי נפץ, המטה המרכזי בעזה, מה זה הדבר הזה? אז יש שיטות, אפשר לסגור את בתי הספר שלהם, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים.
זה
המדינה
מבחינה,
אין תקווה לשלום.
זה צווים של אלוף הפיקוד, זה חקיקה של הכנסת, זה הוראה, פקודה של צה"ל. איך אפשר כאילו, מה המערך המצע החוקי של ניסיון כזה
תראה,
לחסל
צריך
את אומה?
שורה של צעדים. למשל, שר האוצר יכול בהחלטה, כמובן מגובה על ידי הממשלה, לעצור את העניין של הכספים. גם הסיפור של כספי המיסים, הרי הם לא עובדים אצלנו כיום כמעט. אז על איזה כספי מיסים בדיוק מדברים? אגב, גם לא מהיבוא והסחורות והכל. אני הראיתי פעם שחלק מזה, כלומר זה היה, עדתי על זה בקונגרס האמריקאי, עשינו איתם איחוד מכסים. אז זה היה הישראבלוף של כל הישראבלופים. הם לקחו, זה סיפור נפרד, זה ממש להסכת נפרד, שכספי המיסים של מדינת ישראל, תקבולי היבוא, מצאו את עצמם בידי הרשות הפלסטינית. ככה.
כן.
אז צריך לבדוק את כל הדברים האלה. זה למשל דבר אחד, בתי ספר שהם מקום שבו חממות לגידול מחבלים ושהידים, מחבלים, כן, טרוריסטים, אז אפשר לסגור אותם. מה זה, הרי איך מטפלים באוכלוסייה שלנו כידוע? מה, לנו היו נותנים לעשות ולקיים בתי ספר כמו אלה של אונר"א?
כן.
אז אם זה ביהודה ושומרון, זה צווי אלוף, אבל צריך תהיה נחישות ושתהיה משילות, ואם יש נחישות ויש משילות אפשר לטפל. כשאין לא זה ולא זה, אי אפשר לטפל. יש דברים שצריכים חקיקה לפעמים, בסדר, גם זה אפשרי. צריך יועצים משפטיים שיסייעו למדינה לקדם את המדיניות הזאת. עכשיו, הנה, כמו שלמשל הקונגרס האמריקאי יכול לקבל כל מיני החלטות, גם אנחנו יכולים, הכנסת ישראל יכולה. יש מה לעשות, זה לא שאין מה לעשות, וכמו שכתוב באמנת הפליטים, ביום שאונר"א לא תהיה מכל סיבה שהיא, הם חוזרים לתוך אמנת הפליטים, ואז יהיה סדר בדבר הזה. גם אפשר לאלץ לעשות מפקד. ולראות מה באמת קורה שם.
טלי, הזמן ברח לנו, ותוכניתי לדבר איתך גם על בית הדין של האג לא תוכל לצאת לפועל הערב, אבל אנחנו צריכים לרשום לעצמנו דייט נוסף לשיחה על הדבר הזה, נעקוב איך זה מתפתח. בינתיים שלחתי לך בוואטסאפ, ואני אשים גם בשבילכם בערוץ הטלגרם שלי את הדברים, את הלינק לציוץ על המכתב החריף של 11 סנאטורים בראשות תום קוטון, המודיעים שאם בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג יוציא צווים נגד בכירים ישראלים, ארצות הברית תרדוף, זה מוגזם, ארצות הברית תטיל סנקציות על כל עובדיו וחבריו ותאסור את כניסתם לארצות הברית, והוא מסיים את המכתב, בראו הוזהרתם. אבל נקווה...
תאר לך את היועצת המשפטית גלי בהרב מיארה תומכת בצעד כזה בישראל.
כן, לא יקרה, ושאלתי את עצמי, אם אנחנו ננסה לפרק את אונר"א, האם היא לא תעמוד בדרכנו גם בהקשר הזה? ואני מניח שהתשובה היא, כן, היא תעמוד בדרכנו גם על העניין הזה. הכל חוזר אל המשילות. עוד נושא לשיחה. פרופסור
זה
טליה
ללא
איינהורן,
ספק.
תמיד תענוג לשוחח איתך ולקרוא אותך. אנחנו לא דיברנו על האג, אבל יש מאמר מפורט מעולה של טליה באתר מידה, חפשו אותו שם, הוא מופיע עכשיו בין הכותרות, מומלץ מאוד כדי להתמצא במה שקורה עכשיו בהאג שבהולנד. אז תודה רבה טליה, ואנחנו כמובן נתראה כאן שוב בהמשך.
תודה רבה, לכבוד לי, גדי. תודה.
לכבוד ולעונג.